אני רוצה לספר לכם על שיחה שהייתה לי עם זוג חילוני. הם באו אליי כדי שאני ארוך להם את החופה, ואני תמיד נוהג להזמין זוג כזה אליי הביתה לפגישה על כוס קפה, קצת להכיר אותם, קצת לדבר על הציפיות שלהם מהטקס, וגם להסביר מה בעצם קורה בטקס של חתונה. ואני עובר איתם שלב אחרי שלב, הכיסוי של האינומה, והנתינה של הטבעת, והכתובה. ואז מגיעים לחלק האחרון של החופה, הלא הוא שבירת הכוס. ואני שואל אותם, תגידו, למה לדעתכם שוברים כוס בחתונה? אז הם מסתכלים זה על זו, באמת למה? תדעו, רוב הזוגות החילונים, אין להם מושג. אני אומר, נו באמת למה? אז הכלה אומרת לחתן, זכר לחיים השבורים שהיו לך לפני שפגשת אותי? זה אומר, לא. אז החתן מנסה את מזלו, הוא אומר, נו, זה כמו שבאנגלית, כשרוצים לאחל למישהו בהצלחה, מה אומרים? break a leg, נכון? שבור רגל. לא יודע למה זה האיחול שלהם. אז אצלנו, במקום משבור רגל, שוברים כוס. תראו, זה יפה, אבל לא. למה באמת שוברים כוס בחתונה? טוב, אתם יודעות את התשובה. שזה זכר, החורבן, מקדש וירושלים. אבל תגידו, איך מסבירים לזוג חילוני תל אביבי על חורבן בית המקדש? מה אכפת להם? מה זה מזיז להם? מה זה קשור בכלל החתונה שלהם? אז ניסיתי קצת להגיד ולהסביר. אז הכלה אמרה, הרב, אל תיקח את זה אישית. אני שמחה שנחרב בית המקדש. מה אנחנו צריכים את זה היום? אנחנו בישראל שנת 2022. מה זה קשור עכשיו? קורבנות. אנחנו פה עכשיו, ישראלים. לא רלוונטי. בשבילנו בית מקדש. מה אתם אומרות? איך אפשר באמת להסביר לזוג חילוני תל אביבי מה תוקעים להם בתוך החתונה את חורבן בית המקדש? אה? אספר לכם על עוד מקרה. זה היה בתשעה באב הקודם הקודם, הרב של הקומנדו בצבא הוציא לפני תשעה באב קדף הנחיות לחיילים מה עושים במקרה של הצום. כי מצד אחד יש לך פעילות מבצעית, מצד שני יש צום, אז הנחיות הלכתיות מה עושים בתשעה באב. הוא קדם בסוף הדף, ואם ייבנה בית המקדש בעזרת השם, אז ראו הנחיות אלו כמבוטלות. ושלח את זה לחיילים. המסמך הזה הגיע לידיו של עיתונאי מעיתון הארץ. והוא פנה לרמטכ"ל בתלונה, מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות שבמסמך של צה"ל כתוב שיבנה בית המקדש? מה זה הדבר הזה? אתם יודעים מה הייתה התשובה של דובר צה"ל? הוא אמר שזאת הייתה בדיחה. כלומר, מה שהרב אמר שיבנה בית המקדש, הוא התלוצץ. אז זאת הייתה תגובה הרשמית של צה"ל, שלבנות בית המקדש זאת בדיחה. תראו, המשותף בשני הסיפורים האלו זה שיש לא מעט אנשים שלא מבינים מה עובר עלינו בכל התקופה הזו. התחלנו אותה אתמול, הימים של בין המצרים. אמר לי איזה בחור, הרב, אי אפשר היה לעשות גזור הדבק. לקחת את כל הימים המעצבנים האלה ולשים אותם בחשבן או בטבת. מה פתאום באמצע החופש, באמצע... כמו ירד עכשיו גשם. זה לא קשור. חופש זה זמן לבילויים, למוזיקה, למסיבות. מה נכנס עכשיו? חורבן בית המקדש. ותראו, יש אנשים שהם בבאסה, בתשעה באב. אתם יודעות למה? כי אסור לאכול, כי יש צום. הם סופרים את השעות לא עד שיבנה בית המקדש, אלא שיגמר כבר הצום ואפשר יהיה לאכול ואפשר יהיה לחזור, לחגוג את החופש כמו שצריך. אבל גם אם אנחנו לא מספיק מבינים את המשמעות של חורבן המקדש, ירושלים, אתם יודעים מי כן מבין? האויבים שלנו, האויבים שלנו קולטים עמוק בפנים שיש משהו במקום הזה ששמו ירושלים, במקום הזה ששמו הר הבית. אתם יודעות שלמשמרות המהפכה האיראניות היה הרבה דיבור בחדשות עליהם בזמן האחרון, אם יוציאו אותם מרשימת ארגוני הטרור. אתם יודעות איך קוראים להם? כוח קוץ, כלומר כוח ירושלים. על הבנדנות הירוקות של לוחמי החיזבאללה מה כתוב? אל קוץ, כלומר ירושלים, אל אקצה. תראו את החמאס בעזה, כמה מדברים על המלחמה על אל אקצה. אתה לא מבין, מה לכם ולאל אקצה? אתם בעזה, ברפיח, בח'אן יונס, מה אתם קשורים לירושלים? אבל ברור לאויבים שלנו שהמלחמה האמיתית זה על ירושלים, על הר הבית, זה הלב של העניין. תראו את טיטוס, מישהי הייתה פעם ברומא, יש שם את שער הניצחון של טיטוס שכבש חצי עולם. אבל כשהוא חוזר בחזרה לרומא ומקים את השער המפואר, מה רואים שמה? יודעות מה חקוק על השער? את התמונה של השבועים היהודים כשהם נושאים את מה? את המנורה. הוא כבש חצי עולם, אבל מבחינתו אם צריך להדגיש משהו זה מה? ירושלים. אני כבשתי את ירושלים. בספר השיאים של גינס היה אפשר להכניס את ירושלים בתור המקום הנכבש ביותר בעולם. ב-3,000 השנים האחרונות העיר הזאת נכבשה 58 פעמים. אין עוד מקום כזה בכל הגלובוס שכל כך הרבה עמים, קבוצות, אימפריות ניסו לכבוש אותו, להשתלט עליו. זה שכל העולם מרגיש יש כאן משהו, יש איזה עוצמה במקום הזה שאי אפשר להסביר במילים, אבל שווה להיות שם. כי מי שמחזיק במקום הזה הוא מחזיק בלב של העולם. דווקא אנחנו היהודים מדדים מאחורה. תראו שכשכבשו את ארץ ישראל אחרי שיהושע והעם נכנסים לארץ, מה היה גורלה של ירושלים? האם משחררים את ירושלים? התשובה היא שלא, היא נשארת בידי היבוסים. עד מתי? עד דוד המלך. במשך 400 שנה כל הארץ כובשים, אבל ירושלים נשארת בידי היבוסים. סופו של דבר דוד כובש אותה, שלמה מקים בה את בית המקדש, אבל לא ארכו הימים. אחרי מאות שנים המקדש הראשון נופל, המקדש השני חרב, ואנחנו יוצאים לגלות ארוכה של 2,000 שנה שירושלים הופכת לסוג של חלום, לסוג של דמיון. ותראו שוב, כשהקמנו את מדינת ישראל בשנת תש"ח 1948, מה היה גורלה של ירושלים? מה היה עם הר הבית? הר הבית בידינו? לא בידינו. אתם מכירות את ירושלים של זהב? טוב, מי לא מכיר? השיר היפהפה של נעמי שמר. אתם יודעים שזה שיר עצוב? הוא פורסם לראשונה ביום העצמאות של שנת תש"כ 1967. ושם יש את הבית הזה שהיא אומרת, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. העיר אשר בדד יושבת, מאיפה היא לקחה את המשפט הזה? איכה ישבה בדד, העיר הבת ים. מה זה בליבה חומה? ירושלים הייתה חצויה, היה לנו חלק ממנה, אבל הלב שלה לא היה בידינו. השיר הזה זה שיר עצוב. מה שנעמי שמר לא ידע, ששלושה שבועות אחרי אותו יום העצמאות, מה קורה? פורצת מלחמת ששת הימים, ואז אנחנו זוכים לשחרר את ירושלים והנס המדהים של הניצחון בשישה ימים. ואז מוטה גור מכריז את המשפט הידוע, הר הבית בידינו. מה אתם אומרות? הר הבית בידינו? זה לא יאמן, אבל זמן קצר אחרי ששחררנו את הר הבית הלך משה דיין שר הביטחון ולקח את מפתחות ההר ונתן אותם למי? לוואקף המוסלמי. משה דיין, אולי זה לדון אותו לקו זכות, לא הבין. הוא היה אדם בלי רגשי קודש. הוא אמר, אנחנו לא צריכים את הוותיקן הזה. זה לא בשבילנו. הערבים זה חשוב להם. שיהיו מרוצים, שישתקו, תנו להם. ובוסרת מפתחות, הר הבית ידי הוואקף המוסלמי, והיום החרפה שלא תאמן, המקום היחיד בעולם שאסור ליהודים להתפלל בו, זה הר הבית. לאחרונה היה שיפור מסוים, קצת יותר הכלה לתפילה של יהודים. בימים האחרונים שוב היה הידרדרות. אבל משך כל השנים מאז, זה היה נורא. יהודים שעלו להר הבית, אז היה מתלווה איש מהוואקף המוסלמי, וכל פעם שהוא היה רואה מישהו ממלמל, ישר הוא היה אומר, והשוטר היה עוצר אותו. יהודי היה נעצר זה שהוא העז להתפלל בהר הבית, ויש פה בלבול, כי אם תשאלו ילדים ברחוב, מה המקום הכי קדוש לעם היהודי? הרבה ילדים מה יגידו? הכותל. אבל מה הם לא קולטים? שהכותל זה מה? הקיר החיצוני של החומה, אבל הלב שלנו נמצא מאחורי זה. ואני אומר לכם את זה כדי שנבין, יש כאן משהו מעבר להבנה שלנו. ואנחנו כל כך מבולבלים, אנחנו מסתובבים סביב עצמנו ומפחדים לגעת בנקודה. לשבחם של יהודי אתיופיה, יאמר שאצלם הנושא של ירושלים והקשר אליה היה בוער. כשהם היו רואים חסידה בשמיים, אז היה להם כזה פתגם, הם היו אומרים לה, שימלה שימלה, הגרצ'ין ירוסלם דנה. מי פה דובר את אמרית? מה לא? אין פה בגרות בחמש? לא? אז באמרית זה אומר ככה, חסידה חסידה, תמסרי דרישת שלום לירושלים. היה להם איזו תפיסה שכל החסידות מאיפה מגיעות? לירושלים. אז אם יש פה איזו חסידה, תמסרי דרישת שלום לירושלים. זה רואה שלקחתי פעם טרמפ, יהודי, עולה אתיופיה. הוא סיפר לי דבר מדהים על אמא שלי. הוא אמר, אמא שלי הייתה הכפרייה הפשוטה. אני זוכר בתור ילד שראיתי אותה וסביב המותניים שלה היה קשור איזה סדין ומשהו מוכבה בתוכו. ושאלתי אותה, אמא, מה זה? מה את מחביאה בפנים? אז היא פתחה את הסדין והראתה לי שיש שם אפר. אמרתי לה, זה אפר, מה את סוחבת את זה? חסר אפר בעולם? היא אמרה לי, זה לא סתם אפר, זה אפר מירושלים. מה התברר? יום אחד הגיע לכפר בן אדם ואמר להם, אני הגעתי מארץ הקודש, אני בא מארץ ישראל, ויש איתי פה דבר מיוחד מאוד, יש לי כאן אפר מיוחד מירושלים, אתם רוצים לקנות? ואנשים עמדו בתור, כולל אמא שלי, כך הוא סיפר, ולקחה את כל החסכונות שהיה לה, וקנתה אפר, אני לא יודע מאיפה הוא היה באמת, אבל לפחות ככה היא שמר, מירושלים. ומאותו היום ואילך, היא הלכה כל הזמן כשהאפר הזה צמוד אליה. תראו, אותה אישה נפטרה באתיופיה. קברו אותה שם בפאתי הכפר. אתם יודעות מה הייתה הבקשה האחרונה שלה? היא רוצה שכשיתמנו אותה באדמה, ישימו איתה מה? את האפר של ירושלים. אם היא לא זוכה להיות בירושלים בעצמה, פחות את האפר. וכך עשו, שמו אותה באדמה ואיתה את האפר של ירושלים. הבן שלה זכה להגשים את החלום. הוא כבר פה בארץ הקודש, הגיע לירושלים. אבל תראו מה זה בשביל יהודיה פשוטה. אני לא יודע אם היא בכלל ידע כרוך טוב. אבל ירושלים, היא עשתה את הכל בשביל משהו מירושלים. יש סיפור, תגידו לי אם שמעתם, של קרן גוטליב. היא הייתה מורה באתר הקרוונים בגבעת המטוס בירושלים אחרי מבצע שלמה. מבצע שלמה זה היה אותה שבת שאלו ברכבת אווירית 15,000 מיהודי אתיופיה. היהודים שם היו במצוקה גדולה וניהלו מסע ומתן עם הממשלה שתסכים להעלות אותם, ובסוף הגיעו לאיזה הסכמה, הם ביקשו 30 מיליון דולר ועוד כמה דברים, אמרו בסדר, קיבלתם, ומהר לפני שהתחרטו עשו רכבת אווירית. אלו בשבת אחת, מטוס אחרי מטוס אחרי מטוס אחרי מטוס, פרקו את המושבים במטוסים בשביל לדחוס אנשים, וזה היה מדהים, היה מטוסים שנגיד אמריאו כשיש במטוס 500 אנשים, ונחת עם 503, איך זה יכול להיות? שלושה נולדו בדרך, לא יאמן, והגיעו לארץ, עכשיו לא היו מוכנים לזה, שיקנו אותם באתר קרוונים. וכן גוטליב סיפרה, היא הייתה מורה שלימדה אותם שם והסבירה להם דברים פשוטים, הם לא ידעו עברית, הם לא ידעו מה זה שרון שבת, הם לא ידעו איך נוסעים באוטובוס. פעם היה כרטיסייה, אתם יודעות מה זה? לפני שהיה רב קו היה כרטיסייה והיו עושים לך ניקובים, כך זה היה עובד. קיצור, הסבירה להם דברים פשוטים, איך חיים פה בארץ. היא סיפרה שהגיע פסח והיא דיברה איתם והסבירה להם, אתם יודעים שפסח זה חג מיוחד שבו עם ישראל היה עולה לרגל, והיו שלוש פעמים בשנה מגיעים לירושלים, עיר הקודש של בית המקדש. ואז אחד הילדים הרים את היד ואמר לה, המורה, תגידי, איך זה בבית המקדש? אז היא אמרה לו, פעם היה בית מקדש, אבל היום כבר לא, אני לא הייתי בבית המקדש. הוא אמר, לא, לא, אבל תגידי, איך זה בבית המקדש? אני אומרת לך שאני לא הייתי בבית המקדש. פעם היה בית המקדש, אבל הוא נחרב, היום אין בית מקדש. והילד מתעקש, לא, אבל איך זה בבית המקדש? והילדים מתחילים שם לצעוק ולדבר באמהרית, והיא לא מבינה, אמר, זה על שהשיעור נגמר. והיא הולכת הביתה שכחה מהסיפור. למחרת בבוקר, כשהיא מגיעה לבית הספר, היא רואה התקהלות גדולה של אנשים מבוגרים ליד השער. היא מתקרבת והיא רואה לפי הבגדים, זה ההורים של התלמידים, איך שהיא מתקרבת נהיה דממה וכולם נועצים במבט. נבהלה, מה עשיתי משהו לא בסדר? אחד האנשים ניגש אליה, הוא כנראה ידע עברית קצת יותר טוב מהשאר, הוא אומר לה, את המורה של הילדים שלנו? היא אומרת, כן, מה הבעיה? היא אמרה, הוא אומר, הילדים חזרו אתמול לבית ספר והם אמרו שמישהו אמר להם שאין בית מקדש. מי יכול להגיד להם דבר כזה? היא אמרה, מה זאת אומרת? אני אמרתי להם, אין בית מקדש. פעם היה, אבל היום כבר אין. האיש מסתכל עליה במבט מבועד ואומר לה, את בטוחה? מה בטוחה, שאין בית מקדש? ברור, כולם יודעים. היה, אבל לפני 2000 שנה נחרב, נשרף, אין. אין בית מקדש. אני לא הייתי שם, אבא שלי לא היה שם, סבא שלי לא היה שם, אין בית מקדש. אבל אדם מסתובב, תרגם לאמרית את מה שהיא אמרה. אנשים שם מתחילים לצעוק, והוא שוב מסתובב אליה בחזרה, את בטוחה? מה בטוחה? שאין בית מקדש? אין, אין, נגמר, היה, נשרף. הוא מסתובב ומתרגם לאנשים. והיא אומרת, זה פשוט היה מזעזע לראות מה שקרה שם. אנשים תופסים את הראש בידיים, נופלים על הארץ, נופלים אחד על צווארי השני, בוכים, בוכים, כאילו הרגע סיפרו להם שאדם שהם אוהבים נפטר מן העולם. והיא אמרה, אפשר לקרוא ברשת את הסיפור שלה, חזיבתי לכם אותו בקצרה, היא אמרה, אני שנים, היה לי מאוד קשה עם תשעה באב. לא הבנתי מה עושים ביום הזה, מה אכפת לי. ראיתי לראשונה בחיי אנשים שממש מתאבלים על חורבן בית המקדש. תגידו, המצב שלנו יותר טוב משל אותם עולים מאתיופיה או פחות טוב בתשעה באב? פחות טוב, למה? למה? הם פחות חשבו שיש, הם טעו. התאכזבו לשמוע שאין. אנחנו גדלנו לעולם שבו אין בית מקדש. ותשמעו, לא נעים להגיד, החיים שלנו תותים. אתם לא מכירות את הפסוק הזה. חיים שלנו חבל על הזמן. באמת, יש לנו כזה שפע, יש לנו כל כך הרבה דברים. אם המזגן לא עובד, וואי כמה אנחנו מתלוננים. באמת, שפע אדיר. ואנחנו נולדנו לעולם שאין בו בית מקדש, ואנחנו לא מבינים מה בעצם איבדנו. מה זה כן, אני לא יכול להגיד. אבל אני אנסה להגיד מה זה לא. מי שחושב שבית מקדש היה עוד בניין שהיה בירושלים, יש את תחנה המרכזית, מכירות? יש את קניון מלחה, יש את מוזיאון ישראל, יש את הכנסת, והיה גם בית מקדש, עכשיו אין בית מקדש. לא. עולם שהיה בו בית מקדש, זה היה עולם אחר. זה היה עולם שהיה בו שכינה, נבואה, סנהדרין, ניסים. חז"ל אומרים, ככתוב במסכת אבות, שכל מי שהיה בעל המקדש, היה שם 10 ניסים באופן קבוע. למשל, אחד מהם זה היה עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מה זה אומר? תארו לעצמכם מיליונים של עולי רגל מגיעים לירושלים, צפיפות אדירה. ואז הגיע הרגע שמשתחווים להשם, ופתאום מה כל אחד מגלה? איזה ספייס. וואו, כמה מקום יש. כל אחד יש את המרחב, הוא לבד עם הקדוש ברוך הוא, נס. כל אחד ראה את זה. הייתה תורה בסדר גודל אחר. חז"ל אומרים שאפילו הטעם של הפירות, אכלתם איזה אבטיח השנה? היה טעים? זה כלום. אין להשוות. הטעם של הפירות. היה אז משהו אחר לגמרי. היום אנחנו מרגישים סבבה, כי נולדנו למציאות אחרת, אנחנו רואים עולם מלא בהרבה דברים, ואנחנו לא קולטים שהעולם הזה איבד לפני 2000 שנה את הנשמה שלו. יש פה איברים, אבל חסר פה לב שפועם, חסר פה נשמה. נתקלתי פעם בספר שנתן לי איזה המחשה למצב שלנו, קוראים לו החדר. מישהי קראה? זה סיפור מזעזע שמבוסס לצערנו על מקרה אמיתי, על נערה, הייתה אז אולי בת 16, שנחטפה על ידי איזה פסיכופת, והוא קולה אותה באיזה חדר בתוך הבית שלו, והיא נמצאת שם נעולה, יש שם איזה חלון בתקרה, היא מנותקת מהעולם, ואין לה לאן לברוח, היא לא יכולה לקרוא לאף אחד, והזמן עובר, והיא פשוט אסירה בתוך הבית הזה, בתוך החדר שהיא לא יוצאת ממנו, וקורה מה שקורה עם אותו אדם, והיא נכנסת ממנו להיריון בלית ברירה, ונולד לה תינוק בתוך החדר. והתינוק הזה גדל, והיא עושה כל מה שהיא יכולה לשמור על השפיות ולגדל את הילד הזה שנולד שם בתוך החדר. והילד הזה גדל, קוראים לו ג'ק. זה השם שהיא נותנת לו. והוא בן שנה ושנתיים ושלוש וחמש. התקווה שלה, ופה אני לא אגיד לכם את סוף הסרט, את סוף הספר, עשו מזה גם סרט מצליח, היא תנסה להיעזר בילד כדי להתחמק מהכלא הזה שהיא נמצאת. אבל אני לא מגיע לסוף הסיפור. אני רוצה שנייה לעצור בנקודה הזאת ולשאול, תראו לעצמכם שפתאום הייתם מצליחות להיכנס אל תוך החדר ולמצוא שם את האמא ואת הילד. ילד בן 5 שמעולם לא יצא מהחדר הזה. והיית שואלת אותו, תגיד חמוד, איך החיים? מה הוא היה אומר? דבש, החיים שלי תותים. יש לי פה את אמא שלי ויש פה מיטה. ואני יכול לעשות עליה גלגולים, ואני יכול לרוץ מצד אחד לצד שני של החדר, ויש לי פה גם איזה משחק אחד. תראו, אנחנו שומעים את זה ואנחנו אומרים לעצמנו, איזה ילד אומלל. תבינו, הילד הזה בחיים שלו לא רכב על אופניים, לא אכל גלידה, לא שיחק עם חבר, לא היה בבריכה, לא פגע סבא וסבתא, לא ראה את השמיים, את השמש, לא ראה ציפורים. אז איך זה שהוא מרוצה מהחיים? איך? תשובה זה שהילד המסכן הזה הוא לא מכיר משהו אחר. תגידו, למה סיפרתי על ג'ק? כי הסיפור של הילד הזה זה בעצם הסיפור שלנו. גם אנחנו גדלים בסוג של חדר. עכשיו, החדר הזה נראה לנו הכי אחלה שבעולם. יש בו וי-פיי ונטפליקס ואינסטגרם וזרה ואיקאה וסושי וקוקה קולה ופיצה עם איזה תוספות שאתם רוצים ווואפל בלגי ואלף ואחת דברים, ובאמת תודה לאל, אנחנו שמחים ומרוצים. אנחנו לא קולטים שאנחנו עדיין בתוך איזה חדר. מה שיש לחיים, מה שיש לעולם הרוחני להציע לנו, זה גדול הרבה יותר. אולי עכשיו, בנות יקרות, אנחנו נבין קצת למה כל כך חשוב תשעה באב, למה כל כך חשובים הימים האלו. הימים האלו זה כמו החלון בתקרה של החדר שג'ק נמצא בו. זה חלון שמזכיר לו שכמה שנדמה לך שמה שיש פה זה הכל, יש עולם מעבר. יש משהו מעבר ל-400 שאתה כלוא בתוכם. כשאני מדבר, ופה אני חוזר לסיפור שפתחתי בו, לאותו זוג חילוני תל אביבי, אני מנסה להסביר להם מה קשור חורבן בית המקדש לחתונה שלהם. אז אני אומר להם, תראו, חתונה זה רגע של שלמות, של יופי, של קסם, אתם אוהבים וטוב לכם ביחד, זה נהדר. אבל תגידו לי, האם העולם שאנחנו חיים בו זה עולם מושלם? לא. זה עולם שיש בו כוסות שבורות, ויש בו לבבות שבורים, ויש בו זוגות שבורים, ויש בו סרטן, ויש פיגועים, ומחלות, ומלחמות. אני שואל אותם, תגידו, יש לכם חברים שמתים למצוא את אהבת חייהם, והם עדיין בודדים? אומרים לי, כן. האם יש כאלה שהתחתנו ונורא רוצים לזכות לילד, אבל לא זוכים? אמרו לי, כן. הקוס הזאת שאנחנו שוברים, זה בא להזכיר לנו, שגם אם נדמה לנו שהכל טוב, שהכל מושלם, יש עוד משהו מעבר. יש על מה להילחם, על מה להתפלל, על מה להיאבק. לנו, בתור אנשים מאמינים, אני יכול להגיד מעבר לזה, שהרבה מהסדקים שאנחנו רואים בעולם, הם קשורים להתקף הלב שעברנו. מנחם בגין, ראש הממשלה המנוח, שדיברו שצריך לקבוע יום לזכר השואה. יום השואה, אתם יודעות איזה תאריך הוא הציע? תשעה באב. בסוף זה לא התקבל. שמו את זה בתאריך אחר, עשו מזה יום השואה והגבורה, שזה גם דבר שיש לדבר עליו. בכל אופן, אני חושב שהוא הרגיש משהו פנימי עמוק. מה הקשר בין השואה לבין תשעה באב? הכל מתחיל מאותה נקודה. תגידו, איך זה קרה? שהנאצים לוקחים אותנו, רוצחים אותנו, שוחטים אותנו, ואנחנו כאלה חסרי אונים. התשובה היא שהכל התחיל לפני 2,000 שנה, שאיבדנו את הארץ שלנו, את הממלכה שלנו, איבדנו את עצמנו, ועכשיו, אז כל אחד יכול לעשות בנו מה שהוא רוצה, וקרתה שואה. כל כך הרבה סדקים שאנחנו רואים, קשורים לזה שהעולם קיבל התקף לב, אלוקים מתרחק ממנו, ואז ממילא. אז יש הרבה יותר שנאה, ויש לבבות אטומים, ויש אכזריות, ויש כל כך הרבה צרות. וכשאנחנו בוכים על חורבן בית המקדש, זה לא רק על זה, זה על כל מה שקשור לזה, זה כל התוצאות שמסתעפות מזה. זה עובד? אז בואי ננסה, הסרטון השלישי, ואם אפשר פה לחבות את האור בבקשה. אני רוצה לדבר על עוד נקודה אחת, והיא, מה אפשר לעשות? ניסינו קצת להבין את המשמעות של הימים האלו, מה זה אומר מקדש, מה זה התקף הלב שקרה לנו לפני 2,000 שנה. אבל מה אפשר לעשות בשביל לתקן את זה? אז תראו, כולם מדברים על זה שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. מה שלא מובן זה שאין דבר כזה שנאת חינם. כלומר, תמיד, ואתם יכולות לבדוק, תמצאו אדם ששונא מישהו אחר ותשאלו אותו למה, הוא תמיד ייתן סיבות. הן יכולות להיות מאוד משכנעות. בחיים לא תמצאו אדם ששונא מישהו, למה? סתם. אתם מכירות מישהו שקם בבוקר ואומר, אוקיי, את מי אני הולך לשנוא היום? אני מתחיל באלף, תעשו לי סטופ. אלף. סטופ, למד. למד, לוי, יש פה איזה לוי, וואי, איך שאני שונא אותו. זה הרי לא עובד ככה, נכון? תמיד יש סיבה, אתם יודעת למה אני שונא אותו? כי הוא שמאלני, כי הוא חרדי, כי הוא מתנחל, כי הוא קיצוני, כי הוא אמר לי, הוא לקח לי, אצל הילדים בגן יש גם, הוא הסתכל עליי. ואז הגננת אומרת, אז תסתכל עליו בחזרה. אבל תמיד יש סיבה. נו, אז מה זה שנאת חינם? אין חינם. מה? איך הבנתם עד היום את המושג הזה?
אז אתה שונא בן אדם לא בגלל מישהו ספציפי, אלא בגלל שהוא משוייך למשהו.
הוא שייך למשהו, אבל אתה אפילו לא מכיר אותו אישית. כן, שומע, מה עוד? תראו, עם ישראל הוא אלוף העולם ולריב, הוא מעולה בלהתווכח. אתן לכם הוכחה, ארצות הברית מדינה גדולה, יש שם 330 מיליון תושבים. אתם יודעות כמה מפלגות יש שם? שתיים. מה ההבדל ביניהם? אני מאמר שרובכם לא יודעות להגיד. כנראה יש הבדל, אחרי את למה הם עושים בחירות. תגידו, ישראל 10 מיליון תושבים, כמה מפלגות יש? כמעט כמו כמות הנוכחות פה, אפילו בציבור הדתי-לאומי, כמה מפלגות יש? אנחנו לא יודעים להגיד, אבל יותר מדי. מישהו אמר, אנחנו לא העם הנבחר, אנחנו העם הבוחר. כל הזמן הולכים לבחירות, עוד מעט, בחירות חמישיות בשלוש שנים. מישהו יכולה להבטיח לי שזה הבחירות האחרונות לתקופה הקרובה? לא יודעים. ותראו כמה ויכוחים, כמה כעס, כמה שנאה. ותראו, אנחנו שורכים את העיקר, והעיקר זה שאנשים אחים אנחנו, יהודים. הרי אם תשאלו את חסן נסראללה, או את יחיא סנואר, או את האום מאיראן, מה דעתך על היהודים? להגיד, שימותו כולם. ומבחינתו זה לא משנה, אתה חרדי, אתה מתנחל, אתה בן גביר או סמוטריץ', כל אותו דבר. שונא את כולכם, ימותו היהודים. ואנחנו מרשים לעצמנו להתווכח ולהילחם אחד עם השני כאילו, אני לא יודע מה, ושוכחים שהמשותף הוא הרבה יותר גדול. כל הסיבות שיש, ופה אני מסביר, מה זה שנאת חינם? תמיד יש סיבות, תמיד. ואפילו עשויות להישמע משכנעות, אבל הן לא מצדיקות שנאה. וצריך לזכור שגם אם הוא שמאלני או שהיא ימנית, ואני חולק לגמרי על עמדתם, מה? הם אומרים את זה כי הם אוכרי ישראל? כי הם שונאים אותנו, כי הם רוצים לך. לא! הם חושבים, אולי הם טועים, שזאת הדרך לעשות טוב לעם ישראל. אבל יש לנו את אותה מטרה, יש לנו מכנה משותף, ויש חילוקי דעות גדולים. האם זאת סיבה לסנוע? אני רוצה להראות פה עוד קטע. תוכלי להראות לנו בבקשה את הרביעי, קוראים לו המתייג, וכבר תבינו למה. רגע, חבות את האור. ראיתם כמה מהר הוא רואה תמונה 2-3 מחבר? אני יודע מי זה. אבל תשמע, אתה באמת יודע מי הבן אדם? סופו של דבר, כולנו ישראלים, כולנו יהודים, ואם נפסיק עם התיוגים האלה והשנאת חינם הזאת, נגלה דברים מדהימים. אבל יש פה עוד משהו. תראו, שנאה זה גרוע, אבל אומרים שיש משהו יותר גרוע. מה? אדישות. אחד הדברים שבולטים בסיפור של בר קמצא זה הכעס שלו לא רק על בעל הבית שזרק אותו מהסעודה, אלא על מי עוד? כל האנשים שישבו שם מסביב, ביניהם היו גם חכמים, והם רואים שקורה פה משהו, ומה הם עושים? אפשר בבקשה את הסלט פטריות? בוא נה, הפרגיות פה חבל על הזמן, מתי מגישים את הקינוח? אבל היי, מול העיניים שלך יש כאן מישהו שמשפילים לו את הצורה, שמעליבים אותו, שזורקים אותו, למה אתה לא עושה שום דבר? תראו, היום המצב במובן מסוים יותר גרוע. אנחנו חיים היום בעולם של מסכים שמייצר סוג של מצב נפשי כזה, שאנשים רגילים להסתכל על דברים מבחוץ ולכל היותר מה לעשות? לצלם אותם, לעשות לייק, שיתוף, זה כבר וואו. אבל להתערב? אני זוכר את אותו נסיך שיוצא מהארמון ורואה איש מצרי מכה איש עברי. אתם יודעות בן כמה הוא היה? חז"ל אומרים שהוא היה בן 13, שזה בערך כמו ילד בכיתה ז'. היום ילד בכיתה ז' רואה שניים בבית ספר הולכים מכות. מה הוא עושה? הוא שולף את הטלפון ומצלם, הוא משתף בוואטסאפ. משה רבנו לא צילם, הוא התערב, הוא עזר למי שצריך. ומכאן, מאז ועד היום, אותה שאלה מרחבת בחלל האוויר, כמה אני מוכן להזיז את עצמי, כמה אכפת לי. אני מבקש להראות לנו פה את הסרטון הראשון, הוא דקה אחת, בסך הכל.
שעת צהר.
כן.
חצי, התנועה בצומת ממשיכה להתנהל כסדרה. איש לא עוצר, נבדוק מה הרע לאדם השוכב במרכז הצומת. הנהגים מתמרנים ועוקפים את המכשול בכביש, תוך התעלמות ממצוקתו של רוכב הקטנוע. רק לאחר שניות ארוכות עוצר בצומת רוכב קטנוע אחר, ולאחריו עוד כמה נהגים שניגשים לבדוק את משה השרוע על הכביש. כעבור עוד כמה דקות מגיע האמבולנס, אנשי הצוות קובעים את מותו של משה ישראלי, ההרוג ה-162 מכבישי הארץ מאז תחילת השנה.
תגידו, איך אתם מבינות את זה? מה עבר לאנשים בראש? שהם רואים פה רוכב אופנוע שרוע על הכביש וממשיכים לנסוע. מה הם אמרו לעצמם?
זה שלפניי לא
עצר, אז למה אני? מה עוד? יש לי דברים לעשות, יש לי פגישה, אני בדרך לקניות, אשתי מחכה לי. מה עוד?
מישהו כבר ידאג לזה.
מכירו את המשפט הזה? שמישהו יערוך את השולחן, שמישהו יוריד את הפח. הייתי באיזה בר מצווה, והאבא של הילד אמר, אני רוצה לאחל לך, בני היקר, שאתה תגדל להיות מישהו. שיאמרו, מה? מה זה מישהו? אז הוא הסביר. תמיד אנשים אומרים שמישהו יסדר, שמישהו יביא, אני רוצה לאחל לך, שאתה תהיה המישהו הזה. שלא תגיד שמישהו אחר יעשה. אתה תהיה מישהו. אתה תרים, אתה תעשה, אתה תביא, אתה תחשוב על אחרים. תראו, להיות יהודי זה להיות מישהו כזה. זה מה שמלמד אותנו משה, זה מה שמלמד אותנו אברהם. זה מה שאומר, יהודי זה אדם שאכפת לו, שהוא לא מסתכל על העולם כמו שהוא, אלא הוא חושב איזה עולם צריך להיות ומה אני יכול לעשות בשביל להביא אותו לשם. ואחד התיקונים הגדולים של הימים האלו זה להזיז את עצמנו, להסתכל החוצה, לפתוח את העיניים, לפתוח את הלב, לא לקבל את כל התירוצים למה אני שונא ולמה הם לא בסדר ולמה היא תעשה את העבודה. אני, איך אני יכול להיות טוב יותר? איך אני יכולה קצת, אפילו בקטנה, להוסיף עוד טוב ואור בעולם? אני רוצה למנות לסיים ולהראות פה עוד קטע אחד שמתחבר לי למה שקורה פה הערב. ולזה שאתם הגעתם לכאן בבחירתכם, בואו נראה את הקטע השני. בנייך או בונייך. חבורה של ילדים בליל תשעה באב. מה הסרטון הזה בא לומר? צריך לבכות ולהתאבל ולקרוא איכה. אבל הילדים האלה רוצים לבנות את בית המקדש. והבית הזה מתחיל מאבנים קטנות. אני חושב שזה שהגעתם לפה הערב, זה עוד אבן קטנה. איך יראה החופש הגדול שלי? זה עוד אבן בבנייה של בית המקדש. איך אני הולכת להיות בשנה הקרובה? איזה מין בן אדם, איזה מין אישה יהודייה? זה עוד אבן. איך אני קמה בבוקר? איזה חיוך יש לי על הפנים? כמה הלב שלי רגיש? כמה אני לא אדישה? זה עוד אבן, ועוד אבן, ועוד אבן, והכל מתאסף ביחד. אם אנחנו נמשיך כל הזמן להזכיר לעצמנו את הכוס השבורה בחתונה, את האמה הלא מטויחת בבית חדש, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, זה החלון בתקרה שמזכיר לנו כל הזמן, יש לנו המון ועדיין יש עוד כל כך הרבה שחסר לנו. אני מקווה, אני חוזר לסיפור שפתחתי בו, כמו שאמר הרב של הקומנדו, שאם נזכה שיבנה בית המקדש, אז כל ההוראות והנחיות האלה יהיו כמבוטלות, שנזכה עוד השנה, שתשעה באב יהפוך לתשועה באב, והקדוש ברוך הוא יחזור לבית שלו, יחזור לעולם בכל העוצמה, בכל הכוח, באהבה גדולה במהרה בימינו, אמן.